הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יותר יהודים ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין.
ברוכים הבאים לפודקאסט יותר יהודים ממך, הפודקאסט שמספר את הסיפור שלנו, 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית בנושאי דת ומדינה בישראל. אני אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לובי המיליון, ואיתי נמצא...
מרדכי אסקין, מנהל תכונת ומדינה בלובי. שלום לכולם.
בכל פרק אנחנו צוללים לתוך סוגיות של דת, זהות, מדינה, דרך סיפורים אישיים, היסטוריה, מדיניות. ככה נעיר לכם את הסיפור היהודי שלנו ואת ההחלטות שמתקבלות יום-יום על החיים שלנו. והיום... נדבר על נושא שכל כך הרבה ישראלים ובעיקר ישראלים דוברי רוסית נתקלים בו. נישואים? עכשיו מרדכי, אני בכוונה אומרת נתקלים, אפילו שנישואים זה לכאורה הגשמת האהבה, מאורע הכי שמח ומשמעותי בחיים שלנו, אבל עבור הרבה מאוד ישראלים דוברי רוסית, זה מאורע מעיק שמראה להם שהם בעצם אזרחים סוג ב' במדינתם. ולמה זה ככה? כי בישראל אין נישואים אזרחיים, והכתובת היחידה של יהודים שרוצים להתחתן כחוק היא הרבנות.
כן, בעצם גם הניסויים זה הרגע שבו כל החסמים מתגלים בצורה הכי חדה. הרי אם אתה זכאי חוק השבות מזרע ישראל, אין לך אפשרות להתחתן ניסויים ממש בארץ, אין מסלול מוכר עבורך. אם עברת גיור מחוץ לרבנות, כי לא רצית לעבור את המסלול החתחתים בגיור הרגיל, גם אם הגיור אורתודוקסי, המדינה לא תכיר בזה לצורך ניסויים. ואם נולדת כיהודי, עלית לארץ, הוכרת כיהודי בזמן העלייה שלך, זה עדיין לא יספיק. תצטרך לעבור שוב ברור יהדות מתיש. כמו שדיברנו בפרק על בירורי יהדות.
ובפרק היום אנחנו נדבר עם מי שחווה את זה על בשרו. ננסה להבין איך זה מרגיש להיות שווה בחובות, אבל לא שווה בזכויות. נתחיל. האמת, אני לא חושבת שיש בית בישראל שהנושא הזה של קשיים בנישואים הוא לא נגע בו איכשהו. אצלי בבית, כשאח שלי פגש את נסטיה, בכלל לא ידענו שהיא לא יהודיה לפי ההלכה, זה לא היה אישו. הייתה חברה של אחי, אהבנו אותה מאוד מאוד מאוד, וכמה שנים מאוחר יותר הם החליטו להתחתן, ואנחנו הבנו שזה בעצם בעיה. הם לא יכולים להתחתן בישראל. נסטיה היא בת לאב יהודי, שעלתה לארץ, כמובן, לפי חוק השבות, עם אמא שלה, אבא שלה נשאר לפרנס ברוסיה, אותם אגב, נפטר אחרי כמה שנים, אבל האחי היה ממש ממש חשוב שתהיה להם חופה יהודית. הוא חיפש רב שיסכים לעשות את זה, הוא מצא, והייתה חופה כהלכתה, וכמובן שרשמית הם נישאו בחול, כי בעצם בישראל הם לא יכלו לעשות את זה, לא בצורה אזרחית, בטח ובטח לא בצורה דתית. אז בוא נשמע את האנשים שזה הסיפור שלהם. אז אני מאוד מתרגשת להריח כאן את אינה בקלמן, שחקנית, אשת תוכן, והכי הכי מרגש, אימא טריה.
מהניילונים.
ברוכה הבאה, איזה
כיף. כיף להיות פה.
אנחנו מדברות זמן ממש ממש קצר, אחרי לידת ביתך, המהממת שעוד מעט נדבר עליה, הבכורה והמהממת, אז מזל טוב ענק, תודה שבאת עד אלינו, אחרי מאורע כל כך מטלטל חיים, אני זוכרת שבשנה הראשונה, אחרי הלידה הראשונה שלי הייתי כאילו אאוט, אז וואו, חודש אחרי זה, להוריד בפניך את הכובע. אז בואי נתחיל רגע מההתחלה. עלית לארץ בגיל שנה וחצי, ספרי לנו קצת על השנים הראשונות בהתבגרות שלך בישראל. איך זה היה להיות ישראלי דוברת רוסית פה?
זה העלייה הגדולה, זה העלייה של 91. זה העלייה שכולם הגדירו את העולים, הרי כל הסליחה, excuse my friend של הבוקר, כל הנשים הרי בטוח זונות, וכל הגברים שברו אותם. עליתי בעצם לתוך מערכת שבה ההורים שלי ברוסיה מאוד מאוד עשירים, אבל יש אינפלציה ואין מה לקנות עם כל הכסף הזה. ומגיעים לארץ, ואתה פתאום עני ומרות, וסיפורים כזה של חוסכים על פלאפל של 5 שקלים, וזה שני מהנדסים, וזה אנשים שבאו עם תארים והשכלה מאוד גבוהה, וצריך להבין איך מתחילים ומאפס, והם השתלבו אגב בעבודות, סביב העבודות שלהם פשוט בדרג מאוד מאוד נמוך, ולקח להם הרבה שנים לבנות את עצמם, בנו בסוף, וכל השנים של ההתחלה, נגיד הבית ספר כבר מהיסודי, שזה הכי כזה זכיר, כל מי שהיה דובר רוסית, חוץ ממני ומאנה ומסוויטה, כולם היו ילדי פנימיות. אז אוטומטית גם אנחנו נכנסנו לאיזה קטגוריה של ילדי פנימיות, בהגדרה הישראלית של אז, זה נחותים יותר, אפשר להתעלל בנו, אפשר לצחוק עלינו, אני קיבלתי המון המון הקנטות מגיל מאוד צעיר, שאני רוסיה זונה, שאני רוסיה מסריחה, בין אם זה, יש לי אפיזודה חרוטה שקנו לי כאלה מגפיים שחורות מהממות עם עקבון, כן, בכיתה א' או ב' עם עקבון, אבל עדיין באתי איתם לבית ספר, ופשוט ירדו עליי בלי ערף, וכאילו אתה די מתבייש מהצל של עצמך, בשום פנים ואופן אסור להורים שלי להגיע ולדבר ברוסית איתי בציבור, בשום פנים ואופן אסור להם להסתובב עם שקיות טיב טעם, כי אז ידעו שהם רוסים, כל מיני נהלים שאני הנחלתי עליהם, אני לא עניתי לטלפון, כאילו...
את הצלחת גם להסתיר את המבטא שלך.
אני הצלחתי.
לא נשמע ש...
לא, אין לי מבטא, כי באמת גדלתי פה, אבל אני ממש זוכרת, היו מתקשרים הביתה, וזה כאילו טלפון אחד הרי לכל הבית, פשוט בכמה קומות. אז הייתי רצה לטלפון, כדי שחז וחלילה ההורים שלי לא יענו, כי אימא שלי זה עם מבטא רוסי נורא נורא כבד, עם הלו כזה, ואבא שלי היה אומר את המילה מרכזיה ברוסית, כל פעם שהוא היה עונה לטלפון, כי זה הצחיק אותו. ואותי זה פחות הצחיק.
ואז את מתבגרת קצת, מתחילה לשחק. כן. איך העולם הזה פוגש אותך? איפה זה?
קודם כל, אני חושבת שבגיל 18 בגיוס, קצת נפתחתי לעולם והבנתי שיש עוד רוסיות. כי גדלתי בגן יבנה, וזה יישוב שזה לא שאין בו, אבל אין הרבה. אז לא היה הרבה. אז אתה פתאום קולט את העולם הגדול, ואתה מבין שאתה בסדר, אתה לא כזה מיעוט. ובמשחק, זאת אומרת, יש לי... שלושה תפקידים גדולים שעשיתי, שהם תפקידים דווקא לא של רוסיות, שזה נורא נורא משמח אותי, אם אני חושבת על זה עכשיו.
אני למה זה כל כך משמח אותך?
כי אתמול ראיתי איזה סצנה ממגרש הרוסים.
כמו כולנו.
כן. התמיינתי לזה גם, זה לא משנה, כן. סצנה מעולה, והם מדברים שם על זה שכאילו רוסים צריכים להוכיח את עצמם יותר. שם ברוסיה הם היו הכי חרוצים, כי הם היו בתחרות עם הבלרוסים ועם ה...
הם היו ז'ידים,
כן,
הם היו יהודים,
בדיוק, והם היו צריכים להתקדם. אקסטרה להוכיח, ואז אתה מגיע לארץ ואתה כאילו הכי טוב במה שאתה עושה, ואתה כלום ושום דבר. ואז יש משהו, כשאת מנסה להתאמע בארץ, וקצת להסתיר סממנים, כי לא דיברתי רוסית בציבור, באמת עד גיל 18, לא דיברתי. אז פתאום כאילו לא בא לי לשחק את ילנה מהמלכות, או את אלינה מבלק ספייס, בא לי להיות צברית. מצד שני, אני אומרת גם זה חתיכת גלף וחתיכת ריינג', אבל היו תפקידים שראיתי כאילו באודישן שאני מקבלת, שזה רוסיה, 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 ואני בוחרת לא ללכת.
גם היום? או שאת כבר במקום?
היום אני במקום שאני בוררת דמות לפי דמות. זאת אומרת, לא אכפת לי המוצא שלה.
אז אני עכשיו רוצה להגיע להפיל שבחדר. את גדלה עם כל התחושה הזאת, ואז את לימים מכירה את מי שיהיה אב ביתך. אתם מחליטים כמו זוגות רבים אחרים שאתם רוצים להתחתן, אז מה קורה?
זה היה כאילו, בעיקר הגיע משני ההורים שלו וההורים שלי. כל אחד הגיש את זה בדרכו.
זה מדהים, זה מגיע מההורים, כמו, גם אצל הרוסים, אוקיי.
זה, כל אחד הגיש את זה בדרכו. אבא שלי די מהר, כולם שמחים, כולם זה, בסדר, זה obvious, אבל אבא שלי באיזשהו שלב מגיע אליי, ומביא לי נוט כזה צהוב, עכשיו אבא שלי הכי לא כזה, כן? הוא מגיע ויש שם טלפון ורשום שורשים. אני אומרת לאבא, מה זה שורשים? אומר לי, זה ארגון, כי את תצטרכי להוכיח את היהדות שלך במעמד החתונה, וזה ארגון שעוזר עם התהליך.
עד אז היה לך מושג, מה זה הדבר הזה, הוכחת יהדות?
לא התעסקתי בזה, לא.
לא היה לך מושג, כאילו זה פעם עושה שהוא מספר לך, את תצטרכי להוכיח יהדות. מה הרגשת באותו רגע?
עצבים. כי הוכחתי די. כי הוכחתי די כל החיים שלי, מספיק, הכל.
כאילו פתאום, היית צריכה להוכיח כשאת ישראלית, פתאום.
מי, אני בגיל...
אופס, היית צריכה גם להוכיח שאת יהודיה.
אני בגיל 16, כשהלכנו להוציא תעודות זהות. אז כשאני הייתי בת 16, היה בדיוק הרגע שבו הפסיקו לכתוב לאום בתעודת זהות, ושינו את זה לכוכביות. ואני זוכרת שהלכנו, ואני מקבלת את התעודת זהות שלי, והייתי כזה עם כל החברות שלי, ואני אומרת לפקידה, איפה הלאום? למה אין פה לאום? זה היה לי נורא נורא חשוב, כי חיכיתי לרגע זה שזה יהיה רשום, בא לי לפקוט. לא היה, ואז הפקידה אומרת לי, זה בסדר, אם יש לך תאריך לידה עברי, זה אומר שאת יהודיה. זה אומר. אבל זה כאילו אומר כלפי מי שמתבונן מהצד.
כבר מחקנו. מחקנו מהתעודת זהות.
כן. אף פעם לא חשבתי כאילו שצריך להוכיח משהו, אבל זה פתאום מפגיש אותך עם כל מיני דברים. אמא שלי מיד השיגה לי עתיקים כזה של התעודת לידה שלי, של סבתא, כל מיני ערת שיהיה צריך. פשוט דחפתי את זה לארון, אמרתי, אני לא מתעסקת בזה כרגע. זאת שאני חמותי באה אליי, עם כזה ברושורים של אופציות חתונה. צוהר, ויש זה, ויש זה.
הם כאילו... ישראלים אגב, בן הזוג? וכן,
כן, כן, בטח. אשכנז זה אסלי, אבל צברים.
ומה היא אמרה?
והיא בעצם מציעה לנו אופציות של סוגי רבנות, כי היא יודעת שאנחנו לא מדברים על רבנות.
מה זה סוגי רבנות?
יש לך צוהר שזה קליל יותר.
הבנתי.
כאילו, גישות, להקל עלינו.
אבל בתוך הרבנות. היא לא הציעה, נגיד, החוצה.
לא. ובעצם בעלי, סוג של נעמד על שתי רגליים אחוריות, ואומר לו, חבר הכי טוב שלי הוא מחתן דרך הוויה. אנחנו לא חתומים, אנחנו רווקים בתעודת זהות, אבל הוא חיתן אותנו, חבר הכי טוב. ומי שככה נתנה את הברכה והובילה את הטקס, הייתה ליה קנינג. השחקנית המושלמת ששיחקה פעם את אמא שלי, אז נברא החיבור. בקיצור, בעלי אומר, לא, אנחנו לא נעבור ברבנות. ואחת הסיבות העיקריות שמבחינתו זה היה שהוא לא רצה להעביר אותי את התהליך.
מה הרגשת ברגע הזה שמישהו ככה שומר עלייך?
שאני כנראה מתחתנת טוב. כי בסופו של דבר, את יודעת, עשינו כתובה אלטרנטיבית, מקסימה, ושברנו כוס, ועשינו את כל הברכות. לצורך העניין חוקית וזה, שידועים בציבור אחרי איקס שנים, אז הכל, כאילו, הוא האיש שלי גם ככה, גם נראה לי כבר מבחינה חוקית אחרי כל השנים. אבל יש משהו בתהליך הזה של הרבנות, שמי אתם שאני אוכיח לכם משהו בכלל? יש לי חברה שעברה גיור, ואמרו לה לפרוש ממשחק, ואמרו לה לא להתלבש ככה, וכן להתלבש, מי אתם?
את סיפרת לי גם שזה לא נגמר אצלך, עכשיו נולדה לך בת, וזה ממשיך הלאה.
הלאום.
ההוכחה הבלתי נגמרת הזאת, מה זה?
נכנסתי למשרד הפנים לראות תמצית רישום. בבית חולים קראו לה בת אינה, אז פתאום זה כזה, לא רק המספר, פתאום רשום השם בספח, כאילו אני, אוי גאד, אני אימא. אבל בתמצית רישום יש גם לאום, שלה. עכשיו, מה אומרים ביהדות? אימא יהודיה, הילד יהודי. ואז אמרתי, איזה כיף.
זהו.
עוד גוש פנקות. עכשיו, זה מגוחך, זה כאילו כמו להיות ילד לא מקובל, שכל החיים מחפש...
אישורים.
אישורים, שתקבלו אותי.
די, אנחנו בפנים, אנחנו חלק, תפסיקו להוציא אותנו. וואי, נעת, מהממת, ממש. בא לי לדבר איתך עוד מלא 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 זמן. אני ממש ממש רוצה להודות לך שבאת לדבר איתנו.
תודה לך.
כי זה כל כך חשוב לשמוע את הסיפורים האלה של מי ש... למרות שהוא כל כך יהודי, לא מתקרב לרבנות מהפחד, מההשפלה ומהאי צדק הזה שקורה שם. תודה.
תודה לכם.
איתנו סוזנה פפיאן, שחקנית ישראלית, אלופה מדהימה ששיחקה בסובייטקה ובעוד הרבה הצגות תיאטרון מהממות, ונולדה להורים שעלו מארמניה. אז קודם כל ברוכה הבאה.
תודה רבה.
ואנחנו היום פה כדי קצת לדבר איתך עלייך בעצם. את גדלת בין תרבויות, בין שפות, את אמנם נולדת פה, אבל אחר כך עברת לארמניה וחזרת לארץ בגיל ההתבגרות. כאילו, ספרי קצת, איך הדבר הזה ייצב אותך, כל המעברים והשינויים האלה? מי את היום?
אז אמא שלי במקור מרוסיה, אבא שלי מארמניה, עלו לפה ב-91, אני נולדתי ב-92 בארץ, הייתי פה בארץ עד גיל 6, וכשהייתי בת 6 עברנו לארמניה, גרתי שם 9 שנים, עד 15 וחצי, וחזרנו לארץ. עד גיל 6, אני לא זוכרת שדיברתי עברית נגיד, כי ההורים שלי היו מאגרים, הם בעצמם לא ידעו עברית. גם אם הם עמדו, הם כזה הקפידו לדבר איתי ברוסית וארמנית בבית, כדי שאני אדבר את השפה שלהם. ובארמניה תוך שבועיים אני כבר ידעתי ארמנית, והרוב הזיכרונות שלי מילדות הם מארמנים. עכשיו גם דברים השתנו, אבל אז גם זאת הייתה... תרבות יותר שמרנית, יותר דומה לתרבות של ברית המועצות, כי זה היה מאוד קרוב גם להתפרקות של ברית המועצות.
אז כאילו בעצם, אבל רק בגיל 15 וחצי התחלת לדבר עברית, זה מה שאת אומרת?
כן, בגיל 15 וחצי התחלתי ללמוד עברית בארץ.
וואו.
כן, ו...
והיה לך כאן משבר זהות? כאילו, חזרת כאן ב-15 וחצי, ומה קרה?
אלם תרבות, אלם. לא ידעתי כלום. הלכתי לאיבוד כמעט כל יום, הלכתי ללמוד עברית באולפן, הרגשתי שיש פה, הגבולות פה יותר פורצות, שכאילו פה הרבה יותר תוהו ובוהו, הרגשתי שהרבה הרבה מידע נכנס למערכת שלי, מידע של גזענות, גם הייתי באולפן בבית ספר רוגוזין, על העלייה שזה גם אולפן של מאגרים, כל מיני סוגים של אנשים, פתאום עניינים של ערבים ואתיופים ו... הכל היה מטורף, המלחמה נכנסה לתמונה, דרום תל אביב, היציאות פתאום לתחנה מרכזית, אני חשבתי שהיציאות בישראל זה תחנה מרכזית, כשמה למדתי. לקח לי זמן רגע להבין שזה הרבה יותר רחב, הרבה פחות שחור לבן, היה אלם תרבות.
והיית בשלום עם הזהות שלך? כזה דוברת ארמנית, דוברת רוסית, ישראלית?
כאילו לא ממש חשבתי על זהות, הייתי בת 15.5-16, לא ממש חשבתי, לא היו לי את המושגים האלה בראש, הייתי בהישרדות. צערי הכי נהרג אחרי חצי שנה שהגענו בצבא. וואו. אז לא, הייתי עסוקה בזהות שלי, הייתי עסוקה בדברים אחרים, הייתי עסוקה בלמוד שפה, להתאבל, לחוות מוות של מישהו מאוד מאוד קרוב פעם ראשון. לא התעסקתי בזהות, בזהות התחלתי להתעסק בכלל כשהגעתי לניסן נתיב, פתאום היה לי בכלל פנאי להתעסק בזה. אפילו אחרי ניסן נתיב. כי גם שם היו לענייני שפה, כי כל המקצוע שלי זה שפה.
איפה הרגע הראשון שבו את פוגשת את הדבר הזה שנקרא יהדות בישראל? איפה המפגש הזה קורה לך פעם ראשונה?
אני חושבת שזה התחיל כשפשוט התחילו לשאול אותי שאלות. מאיפה את? האם אמא שלך יהודיה? האם אבא? ואז אני אומרת, כן, אמא שלי יהודיה. גם אמא שלי, אמא שלי יהודיה. אז זהו, את יהודיה. אבל אמרתי, רגע, לפני רגע הייתי ארמנית. הרגע, כאילו לפני שנייה אני הייתי ארמנית, כי גם שם זה לפי אבא. לא, את יהודיה. אוקיי, גם כזה, לא משנה מה אומרים לי, אם אני ארמנית או יהודיה, אני מרגישה את אותו הדבר. כן, זה לא שתחושתית פתאום משהו משתנה אצלי. אותו דבר, אותו בן אדם. אחר כך אני הבנתי שבאמת אני יהודיה, לפי אמא, לפי היהדות. יש לי סיפור שכבר הרבה שנים שהייתי בארץ, הייתה לי חברה, גם שחקנית, ופעם כזה הייתה נסיכה ואמרה, רגע, אז את בעצם יהודיה, כי היא הכירה אותי שנים בתור ארמנית שגם מארמנית. ואז היא פתאום הבינה שאני יהודיה, כי אמא שלי יהודיה. ואז התרגשה ברמות, חיבקה אותי ואמרה, אוי, אז את אחת מאיתנו. וחיבקה אותי בהתרגשות. עכשיו, אני הופתעתי, כי מה השתנה? ואז היא גם הוסיפה, מסכנה, זה נפלט לה. אוי, אני פתאום רגשה שאני אפילו אוהבת אותך יותר.
וואו.
כן, וזה נפלט לה, אבל זה נתן לי איזושהי לגיטימציה לתחושה שכל הזמן קיימת לי ולא ידעתי להסביר אותה.
שמה?
שאנשים אוהבים אנשים שמגיעים איתם מאותו שבט, משהו כזה, וזה אפילו לא במודעות. הם יותר אוהבים ויותר קשורים ויותר מרגישים רפואים איתם. אני חושבת שזה בעיקר קורה בעם היהודי, כי כאילו יש פה איזושהי הישרדות, כי תמיד היינו מיעוטים לפני המדינה, תמיד בכל מקום היינו מיעוטים, זה כאילו בצורה גנטית לדעתי איזשהו קורה.
אז אני רוצה עכשיו להגיע למה שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה, וזה בעצם נישואים. את מכירה את בן זוגך, ואתם כבר הרבה שנים ביחד, אוהבים ובכיף. עולה שאלת הנישואים, כמו אצל הרבה זוגות. איך אתם פותרים אותה?
תראי, אף פעם לא הייתה לנו שום דילמה. אנחנו לא רצינו להתחתן ברבנות. אף פעם.
למה?
זה לא שהלכנו ובדקנו ואמרו לנו שאנחנו לא יכולים. קודם כל, אני יכולה. בן זוגי דרך אתה יכול להיות שבאמת לא יכול, כי אבא שלו יהודי ולא אמא שלו.
זאת אומרת, אתם לא יכולים להתחתן ברבנות?
כנראה שלא. מההתחלה דרך שאנחנו לא רוצים.
כמה מזה זה באמת אמיתי, כי את כל כך עכשיו דיברת הרבה, על הדבר הזה שלה להשתייך, ועל כמה מדינת ישראל, כמו שאת אומרת נכון, היא כאילו מין קסטות, כזה קבוצות של מי בפנים, מי בחוץ, וכמה זה חשוב להיות בפנים, וכמה זה חשוב להשתייך פנימה, כי גם כשחקנית, את יודעת, זה פותח לך את הדלתות הנכונות, זה פותח לך את הכניסות למקומות שאת רוצה להיות. כאילו כמה זה מין מנגנון הגנה של לא רוצים אותי, אני לא רוצה אתכם, תודה להתראות, וכמה זה באמת...
אני כבר מרגישה יותר שייכת, כי גם אני מטפל, אני גם עם הזמן מבינה שכולם פה מרגישים לא שייכים. רוב האנשים פה מרגישים לא שייכים. אפילו הדתיים הכבדים אומרים שהחילונים גנבו להם את המדינה, וההפך, כאילו, יש פה איזה פירוק זהותי אצל כולם.
אבל סוזנה, זה בעצם אומר, את לא תוכלי להתחתן במדינה שלך. מה זה גורם לך להרגיש?
אני אגיד לך את האמת, אני כן יכולה להתחתן פה פשוט בצורה אזרחית, וזה תמיד מה שרציתי.
זה בדיוק מה שאני אומרת, אין בישראל נישואים אזרחיים.
יש כן,
ביוטה, נכון, זה ביוטה, אבל זה לא בישראל. את צודקת שזה מוכר בישראל, וזה בעצם הפרצה שיש מהקורונה.
כן.
זה הדבר היחיד.
מה זה גורם לי להרגיש? זה נורא מתסכל. אני באמת אומרת לך, אני לא רוצה את זה גם, יש שם כל מיני דברים שאני גם לא מסכימה בכלל, בדעת שאחר כך אם רוצים לבלוש, אני רוצה להתגרש פעם, תפו חמצה. הדבר הזה שהאישה צריכה לקבל גט, כל מיני דברים שאני לא מבינה. את
צריכה לעבור ברבנות, נכון מאוד.
כן, אני לא מבינה את זה, זה קשה לי בימינו, עכשיו זה קשה לי מאוד. אז אני ככה או ככה, גם אם הייתי יכולה, לא הייתי מתחתנת דרך הרבנות. ומצד שני, זה כן יש בזה משהו מאוד מדיח כזה.
מוציא אותך מהכלל.
כן, מוציא אותך שכאילו יש פה איזה משהו, מדינת היהודים, אמרו לי שזה הבית שלי, להורים שלי אמרו, יש לכם פה בית, הם באו, והבת שלהם לא יכולה להתחתן בדת הזאת, בדת שסבתא ורבא שלי הייתה צריכה לברוח מאוקראינה, וכל המשפחה שלה מתה ונרצחה בפוגרומים, בגלל הדת הזאת, אז הדת הזאת, אותה דת לא נותנת לי להתחתן במדינה שאמרה לי, זה הבית שלך, ברור שזה מייצר תסכול, וזה פוגע, ו... פשוט בגלל שאני בעצמי בכלל לא חושבת על זה, אני לא מתעסקת בזה, כי אני בעצמי, אני לא מסכימה עם כל כך הרבה דברים בכל המהלך הזה.
רק להגיד לך שאת מהממת. תודה רבה שהיית איתנו. ממש פתחת לנו דלתות לדברים הבאים שנדבר עליהם, אז קודם כל תודה גדולה, גדולה, גדולה.
תודה לכם על מה שאתם עושים.
ואנחנו בעצם שמענו את הסיפורים האישיים, אנחנו רוצים רגע לעבור למספרים. יצאנו לבדוק כמה אנשים מכירים את האפשרות הזאת של נישואי יוטה, כי זה באמת יחסית חדש. האם זה נותן איזשהו פתרון מספק? אז שאלנו את כלל האוכלוסייה היהודית בישראל, בסקר שעשינו בדצמבר האחרון. האם ידעת על האפשרות הזאת? אז כרגע רק 30% ידעו מזה. שאלנו ישראלים דוברי רוסית, שם זה היה כבר 49% שידעו. שאלנו, האם אתה חושב שזו אלטרנטיבה מספקת? אז רוב היהודים בישראל אומרים 40% כן, אבל דווקא העולים דוברי הרוסית אומרים לא, 36% קצת פחות. זאת אומרת, עדיין התחושה היא, אני לא רוצה לעשות מעקפים. כמו שסוזנה ממש אמרה, אמרו לי שזה הבית שלי. אם זה הבית שלי, אני לא צריכה להיכנס בדלת האחורית. וכמו שהיא באמת פתחה לנו, גם אם אתה מוצא פתרון, גם אם אתה מתחתן בצורה אזרחית, בחול, ביוטה, עדיין צריכים להתגרש, אז עדיין צריך לעבוד דרך הרבנות במקרה שמדובר בזוג יהודים.
אם כבר מדברים על זה, זה בעיקר מסקרן אותי בגלל הסיפור של אח שלי. הסיפור הזה של כמה אנשים רוצים, למרות שהם לא יכולים להתחתן בישראל דרך הרבנות, אבל הם כן רוצים טקס יהודי. זה תופעה שולית, זה תופעה רחבה.
גם את זה בדקנו בסקר, בקרב כלל האוכלוסייה, זאת אומרת, אם אנחנו שמים שנייה בצד את העלייה הדוברת הרוסית, אז יצא ש-61% מאלה שלא התחתנו דרך הרבנות, הם עדיין בחרו לעשות טקס הלכתי. 30% האחרים בחרו טקס אישי, אלטרנטיבי. בקרב דוברי הרוסית, לעומת זאת, אנחנו רואים מספרים פחות, זאת אומרת, אנחנו רואים שמתוך אלה שבחרו לא להתחתן ברבנות, רק 40% מהם בחרו בטקס הלכתי, והשאר 35% ואחרים בחרו בטקסים מסוגים שונים, זאת אומרת, ניכר פה איזשהו פער.
אז אנחנו בעצם רואים שהם לא מוותרים לגמרי על היהדות שלנו, זאת אומרת, לרבים עדיין חשוב לערוך טקס יהודי, אבל גם מעניין לראות שלדוברי רוסית זה פחות חשוב מלרוב האוכלוסייה, כי זה בעצם בפועל מראה שהיחס של הרבנות מרחיק אנשים מהיהדות, זה נורא והיום.
מישהו פעם סיכם לי איזה יפה, פחות רבנות, יותר יהדות. נמצאת איתנו היום עורך דין שלומית רביצקי טורפז, מנהלת מרכז ג'ייקובס לחברה משותפת במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואחת מכותבות דו-שנתון דת ומדינה בישראל. ויש לנו נתונים חדשים ומעניינים על המגמות שמשנות את פני הנישואים בישראל. שלום שלומית.
שלום וברכה.
אז אם את יכולה לספר לנו כפתיח, אילו חלופות קיימות היום למי שלא רוצה להתחתן דרך רבנות? מה בעצם האפשרויות?
אז אני רק אגיד שהדושנתון יוצא זאת הפעם השנייה במכון הישראלי לדמוקרטיה, וביחד איתי כותבים אותו דוקטור אריאל פינקל, שניהלה גולדברג ויערי פדן. אז אדם שלא רוצה או לא יכול להירשם לנישואים במסגרת המוסדות בישראל, שזה מותנה ששני בני הזוג הם מאותה דת, והם מוכרים ככאלה בישראל, ואין כל מיני מגבלות הלכתיות ואחרות, אז אפשרות אחת היא לנסה בחוץ לארץ, ואחר כך לרשום את הנישואים בישראל. תופעה שהתחדשה בעצם מאז הקורונה זה נישואי יוטה, זאת אומרת נישואים בזום, כשהזוג נמצא בישראל והוא מצולם בזום ומקבל תעודה של אותה מדינה זרה, ואז ישראל מכירה בה כנישואי חול. יש נישואים פרטיים שנעשים על ידי תנועות וארגונים, אבל אינם מוכרים בישראל בהכרח ככאלה, למרות שיכול להיות שהם יהיו הלכתיים. ולמי ששני בני הזוג הם חסרי דת, יש גם את מרשם ברית הזוגיות, אפשרות להירשם בישראל כחסרי דת, שזה מקביל לנישואים מבחינת זכויות ומעמד.
זאת אומרת, ארבעה נתיבים, וכמובן אפשר גם לא להירשם בכלל. אז בואי נזכור את כל אחת מהאפשרויות האלה. ספרי לנו קצת איך השתנו בעשורים, בשנים האחרונות, הנתונים בנוגע להיקף הנישואים ברבנות.
אז נישואים ברבנות, כלומר את מתכוונת רק ליהודים, אז אנחנו מדברים
נכון.
על סדר גודל של 37,000 זוגות בשנת 22. אנחנו רואים ירידה למרות שבפועל יש עלייה, בגלל שמספרית יש גידול באוכלוסייה, בכל הזוגות שנרשמים במוסדות הדת, אבל אצל יהודים אנחנו רואים ירידה משמעותית. אם ב-2015 היו 39,000 זוגות, ב-2019 יש 33,000 זוגות, וזה למרות העלייה במספר האנשים, כלומר הירידה היא משמעותית עוד יותר. בקורונה כמובן הייתה ירידה שמושלמת אחר כך, ולכן אנחנו מסתכלים על 2019, יש ירידה משמעותית. אנחנו מדברים על כמה מאות, בערך 800 בשנה, אני לא רוצה להגיד במדויק, כי זה לא מדויק בין השנים, והקורונה קצת מבלבלת, אבל יש לנו ירידה משמעותית.
ומה קורה האפשרות של לא להינשא בכלל? האם אנחנו רואים עלייה במגמה הזו אצל יהודים, ובעצם גם אצל חסרי דת, שאנחנו רואים שהם לא כל כך בוחרים את האפשרות של ברית הזוגיות?
עלייה מאוד משמעותית. אם ב-1987 דובר על 0.4%, פחות מחצי אחוז מאשר הזוגות שחיים במשותף, מתוך הזוגות שחיים במשותף שהם חיו ללא נישואים, ב-2022 אנחנו מדברים מעל 5%, כמעט 105,000 זוגות. אנחנו מדברים על זוגות, לא על זוגות חד מיניים, שאצלהם זה כמובן אחוזים הרבה יותר גבוהים, אלא על זוגות משני המינים. אנחנו מדברים על מעל 5% שבוחרים כך. עכשיו, במחצית מהמקרים מדובר באישה מתחת ל-35, ולכן אפשר לראות את זה כשלב. אבל אם אנחנו מסתכלים דרך הפריזמה של ילדים, מעל 30%, 30 וכמעט 35% הם הורים לילדים בבית. כלומר, זאת החלטה. זה לאורך זמן, זה לא רק שלב. אז גם בדבר הזה אנחנו רואים שינוי בדבר הזה.
ומה עם יוטה? יש כבר נתונים שמעידים לנו עד כמה המגמה הזאת היא חזקה?
כן, זה באמת מאוד מעניין. יוטה, זה נתונים שמה שיש מטעים הם של שנה, מיולי 23 עד יוני 24. אנחנו מדברים על מעל 2,800 זוגות, שהולך ועולה מדי חודש. זאת אומרת שיש פה אופציה חדשה שהתגלתה, היא אופציה זולה, כי אתה נשאר בארץ, ההוצאות הגריים נמוכות, ולכן מדובר באיזושהי אופציה שהתחדשה, וזה כנראה סיפור שהוא רק בחיתוליו.
זאת אומרת, זה משהו כמו שליש מהנישאים בחול?
זה תוספת, זאת אומרת,
הם בנוסף.
אנחנו לא יודעים עדיין להגיד, כי הנתונים של 23 וואו. עד 23 זה 9,000 זוגות בשנה מתחתנים בחול, זה פחות או יותר נתונים יציבים כבר לאורך הרבה מאוד זמן. מתוכם אנחנו רואים כמעט 4,000 זה זוגות ששניהם תושבי ישראל. זאת אומרת, קצת פחות מחצי, שניהם תושבי ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על זה שאחד גר שם והשני מצטרף אליו. במשך 23 שנה שבודקים את המעקב הזה אחרי נישואים בחול שנרשמו גם בארץ, אנחנו מדברים על 190 אלף זוגות, כאמור כ-40% הם תושבי ישראל שניהם. עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו נראה האם יוטה זה, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד, האם זה תוספת, או שזה חלק מתוך נישואי חול, במקום להתחתן, נגיד בקפריסין, מתחתנים בנישואי יוטה.
אפשר לסכם שהציבור מצביע ברגליים, ברגע שנותנים לו אפשרויות.
נכון, אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה, ובעיקר זה מעניין לראות, שנניח מתוך אלה שבוחרים להינשא בחול, כ-50% מתחתנים בקפריסין. אז זה איזושהי אינדיקציה שמראה שמדובר בבחירה, כשאנחנו מדברים על כאלה שהם יהודים, ששני בני הזוג יהודים, ואף על פי כן מתחתנים בקפריסין, זה אנחנו מדברים על קבוצה גדולה. עכשיו חלק הם לא יכולים להתנסה ברבנות, אבל עדיין אנחנו רואים פה גם אלמנט של בחירה, ולא רק של הכרח.
שלומית, תודה רבה לך שהיית איתנו.
שלום, שלום.
אז מה אפשר לעשות בנידון? איך נכון לפתור את בעיית הנישואים? בואו נדבר עם טני פרנק, ראש המרכז ליהדות ומדינה במכון הרטמן. לפני שנה המרכז הוציא מסמך מקיף שסוקר את האתגרים של הנישואים והגירושים בישראל, ומציג את הפתרונות הקיימים, ואפילו מציע מתווה חדש ורחב שאנחנו נדבר עליו עכשיו. שלום טני.
שלום, מה נשמע?
בסדר גמור, ברוך הבא, כיף לדבר. בואו נתחיל רגע מהתמונה הגדולה. מה הפתרון הרוחבי שיכול לתת מענה לכל הבעיות במערכת הנישואים והגירושים בישראל?
הפתרון צריך להישען על עיקרון אחד, שהוא חופש בחירה בנישואין. אתה צריך לאפשר לאנשים לבחור את מסלול הנישואין והגירושין שמתאים להם, מבלי לפגוע בקיים.
מה זה אומר?
זאת אומרת, אין לנו בעיה עם זה שיש רבנות, ורוצים רישום נישואין, ורוצים לברר לעצמם כל מיני דברים לגבי האנשים שמגיעים לשם, אבל יש לנו בעיה עם זה שמונים מהאנשים אפשרות של נישואים אזרחיים, עם אפשרות של אנשים שרוצים להתחתן במסגרות דתיות אחרות, ובכלל, זה שמונים מהאנשים למסע את הזוגיות שלהם ולקבל הכרה ממדינת ישראל בארץ הקודש.
זאת אומרת, אתה אומר, אני נותן לכל אחד מה שהוא מבקש, אז איזה עוד מסלולים יש חוץ מהרבנות יהיו לפי ההצעה?
ההצעה שלנו בעצם מדברת קודם כל על מעטפת מנהלית אחת, שזה אומר שבן אדם זוג יוכל לבוא למשרד המשפטים לצורך העניין, ולהגיד, אני רוצה לרשום את הנישואים שלי, ואני רוצה שתכירו בנישואים שלי, והוא יוכל לעשות את זה גם בלי לעבור בשום אינסטנציה דתית כזו או אחרת, קודם כל כמו כל מדינה מערבית.
נישואים אזרחיים.
מסלול אחד זה נישואים אזרחיים, מסלול שני הוא בעצם המסלול של הרבנות הקיים, אתה יכול להגיד, הפקיד הרישום, הבן אדם, הרגולטור, כן, שיהיה במשרד המשפטים, אומר לך, אם אתה רוצה בכל זאת לעבור דרך הרבנות, במסלול המוכר והידוע, ואחרי זה תצטרך כמובן גם להתגרש, אם חלילה נגיע למצב הזה בבתי הדין הרבניים, אז זה מסלול אחד נוסף, והמסלול האחרון הוא מסלול שמאפשר לכל אחד למצוא את הדרך שלו להתחתן בצורה פרטית, זה יכול להיות דרך חתונה דתית, אורתודוקסית, עצמאית, וזה יכול להיות חתונה לא אורתודוקסית או חתונה חילונית וכו'.
אז בעצם מסלולים מקבילים. עכשיו, הרבה פעמים כשמדברים על רפורמות, פשוט מבקשים להוסיף מסלול אזרחי לצד המסלול הדתי, ואתם דווקא אומרים לא, זה לא מספיק. למה לא מספיק רק להוסיף מסלול אזרחי?
אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט, אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית, גם החלק הדמוקרטי שבה חייב לבוא לידי ביטוי באמצעות אפשרות אזרחית, נישואים אזרחיים לכולם, לכל מי שמעוניין בכך, ומצד שני אנחנו חייבים לאפשר נישואים יהודיים, כלומר מי שרוצה לעבור חתונה דתית ויהודית, אין לנו שום בעיה שיעשה את זה, אבל זה לא חייב לעבור דרך הרבנות, יש שם הרבה מסלולים והרבה אפשרויות אלטרנטיביות שאנשים כבר בוחרים בהם, אנשים הולכים ומתחתנים ועושים תקסים, יפים ומדהימים שהם לא בהכרח תקסים הלכתיים פרופר, ולחלקם גם הלכתיים לגמרי, הנושא למשל של אישה שתוכל להשיא זוגות, או של להגיד שבע ברכות גם על ידי נשים, בעיקר בסוגיות מגדריות.
למה זה חשוב?
אני חושב שאם למדינה יש כוח שלטוני כלשהו, היא לא יכולה להשתמש בו לטובת מגזר מסוים או לטובת גורם מסוים. אם אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית, גם היהדות שבה צריכה להיות דמוקרטית, זאת אומרת, היהדות שבה צריכה להיות פלורליזם, מגוונת.
מגוונת.
כמו יהדות רבת פנים, 70 פנים לתורה.
אז גם אורתודוקסיה אפילו. מה שנקרא, אתה אומר לרבנות, אין מונופול על האורתודוקסיה.
לרבנות אין מונופול על היהדות נקודה. האורתודוקסיה זה מושג שהגיע ממקומות אחרים. אני חושב שמדינת ישראל, רוב האנשים לא מגדירים את עצמם על פי ההגדרה של אורתודוקס או לא אורתודוקס. ואני חושב שרוב האנשים רוצים פשוט טקס שיוצב לפי מה שמתאים להם, לקהילה שלהם, למשפחה שלהם. ויש מגוון. והוא בהכרח לא נגמר ולא מסתיים ברבנות.
והיום, אחרי השבר של 7 אוקטובר, צד אחד, אנחנו רואים שכל סדר העדיפויות של הציבור משתנה, לכאורה. הרבה נושאים נדחקים הצידה, אנחנו מדברים בעיקר על ביטחון, על שיקום. כשאתה חושב על המתווה הזה שהוא די מהפכני, אתה חושב שיש איזושהי תכנות פוליטית, ציבורית, בשנים הקרובות, להוביל משהו כזה?
תראו, אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, אחד הדברים שראינו זה שהמדינה, רוב משרדי הממשלה בה, פשוט לא תפקדה. ואני חושב שכשאנחנו רואים דווקא את התמונות של החטופים והחטופות שחוזרים מהשבי, שמתחברים ליהדות ומדברים על על הזהות היהודית, שמתחברו עליה מחדש, ועל האמונה שהם פתאום פיתחו, והכל, זה רק ממחיש עוד יותר את הדיסוננס הענק שיש בין הזהות היהודית הקהילתית של מה שאנשים מחפשים ורוצים, לבין חוסר היכולת של המדינה לתפקד. אנחנו חייבים לייצר התחול מחדש, של המדינה, לעשות איזה ריסטארט למדינה, ובכל הנושאים זה חייב לקרות, גם בנושא של היהדות והדמוקרטיה, או היהדות מהמדינה.
יותר יהדות, פחות רבנות.
אני לא אומר פחות רבנות, אני חושב שאם הרבנות רוצה, יכולה בהכרח, יכולה להתחזק גם מהרפורמה הזאת, זאת אומרת, אם זה יעבור, אני מאמין שבבתי הדין וברבנות יפתחו פתאום גישות הלכתיות מקלות יותר, ירצו שהציבור יגיע אליהם, הם יבינו את המשמעות של תחרות על ליבו של של הזוג, ואני חושב שגם להם זה יעשה טוב, האמון של הציבור ברבנות, הרי אנחנו יודעים שהוא בשפל, שפל היסטורי אפשר להגיד, ואני לא חושב שהם נהנים מזה, אני חושב שעם כל הכבוד, בסופו של דבר גם הם היו רוצים לראות, הציבור הישראלי נותן בהם שוב אמון, ולכן אני חושב שאפשר לעשות ריסטארט גם לרבנות.
זה היה מאוד מאוד מעניין, אבל אני חלוקה עליך, אני חושבת שהסיכוי לפתרון כזה בשנים האחרונות, לצערי, הוא לא גדול. אני רוצה לשאול אותך לגבי איזשהו פתרון ביניים. בהנחה שעכשיו במדינת ישראל יש פתרון דה פקטו לנישואים אזרחיים, שזה בעצם נישואים ביוטה, והבעיה היא דווקא היעדר מסלול של גירושים אזרחיים. למסלול כזה של גירושים אזרחיים, אתה חושב שיש התכנות פוליטית פרקטית?
תראי, אני חושב שגירושים אזרחיים זו הנקודה שעליה אנחנו בסוף כולם יריבו. השאלה הגדולה בסיפור הזה של רפורמה בנישואין, זה לא דלת הכניסה שלכאורה פתוחה יחסית היום, כן, אנשים מתחתנים, נוסעים לחול, והמדינה מכירה בנישואים אזרחיים שנערכים בחול, כולל אפילו במדינת יוטה שעושים דרך הזום, ולכאורה הדבר הזה כבר קיים במידה מסוימת. השאלה הגדולה היא דלת היציאה שזה הגירושין. אני מסכים שזאת נקודה שהיא סופר משמעותית, ואם יהיה אפשר לפתור אותה, את פותרת כמעט את כל הבעיה. אבל דווקא בגלל זה אני לא חושב שצריך לוותר על הסוגיות האחרות, ולכן אם תשאלי אותי אם זה יד ביניים או לא, אני חושב שרמת ההתכנות היא דומה. לכן אני חושב שבסופו של דבר צריך להציע מודל קוהרנטי, אחיד, שמאפשר לראות את התוצאה הסופית כמשהו שהוא טוב לכולם, גם לרבנות וגם לכל שאר האזרחים במדינת ישראל.
תודה רבה לך, תני, שהיית איתנו. תודה גדולה.
תודה רבה לכם, שיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, אמן. טוב, אז מרדכי, עברנו הרבה היום, פרק ארוך ומרובה במידע ותכנים. איך אתה מסכם?
מאוד תפס אותי הדברים האחרונים שטני אמר, שאנחנו רואים שבקבות השביעי לאוקטובר יש איזשהו רנסנס כזה, חיבור מחדש לסיפור היהודי, לאמונה, דווקא ממקום שהוא לא ממוסד, ואני חושב שממש אנחנו צריכים לבנות על זה ולקוות שהביקוש לזה גם יביא להתמסדות של מסלולים אחרים. בין אם זה לכלל החברה הישראלית, שהיא תהיינה חלופות, בין אם זה גם עבורנו, ישראלים דוברי רוסית, שכמו כולם בברית הגורל כאן, ורוצים להרגיש בבית.
אני מסכימה, אני גם מאוד מאוד אהבתי את החיבור הזה, ואני חושבת מהשביעי לאוקטובר אנחנו כל הזמן מדברים על שיקום, על בנייה מחדש, על כתיבה חדשה של אמנת הערבות ההדדית במדינת ישראל, ומה יותר בסיסי לבנייה של חיים, מאשר האפשרות להתחתן ולהקים משפחה, כן? מדינת ישראל חייבת לתת פתרון למי שרוצה להקים כאן בית. לא ייתכן שבמדינה שקמה להיות בית לעם היהודי, אנשים שנכנסו מתחת לאלונקה, בלהגן על המדינה, בעולם העבודה, בהכל, אבל כשהם פתאום צריכים את המדינה ורוצים לבנות כאן בית, הם נתקלים בקיר. אז הראינו שיש בעיה, הראינו שיש דרכים לפתור אותה. ובואו נקווה שניקח את זה ביחד קדימה, כחברה ישראלית.
אמן, אמן.
אמן.
יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין. הפודקאסטים של 103 FM.